אנחנו עכשיו ממש כמה ימים לפני חודש אלול, שבוע שכולו אקסידס. מעניין שגם השם של אלול מורכב משני חלקים, אני לדוידי ודוידי לי. בכלל, מי שלמד קצת אקסידס מתחיל להרגיש שהיהדות היא לא דבר חד משמעי, מורכב מכל מיני ניגודים. למשל, יש את הניגוד בין העולם הליטאי שהולך רק לפי הלוכה וכל דבר רק הצד המעשי, הטכני של השולחן ערוך, והגישה החסידית שהולכת יותר על הרגש ולהזבוננות ולשמחה וכו'. זה נשמע כאילו שני סגנונות שונים. עכשיו, הם מסתמכים גם על מאמרי חז"ל שונים. יש חלק שאומרים תלמוד תורה כנגד כולם, יש הרבה מצוות, הרבה מבצעים, הכל טוב ויפה, אבל תלמוד תורה כנגד כולם. ואחרים אומרים, לא יעמיד ראש עיקר, אלא המעשה. ובחב"ד גוף, ואף על פי שזה עניין של חסידס, רואים גם כן ניגודים פנימיים. צד אחד שמים דגש על המבצועים, שמבצועים זה עניין של שולחן ערוך בעצם. כל התוספת היא שאתה דואג לשני גם. ומה אתה דואג לשים לו? מילים כשרות, דולב כשר. וזה כאילו העיקר. צד שני יש דרישה בחסידות של בוננוס, לימוד פנים מזתירה, אבווירה. כשבן אדם ככה עושה חשבון נפש עם עצמו, הוא שואל את עצמו את השאלה הידועה של איזוהי דרך ישורו שיובר לא יעודו. איזה סגנון הוא הנכון? וצריך להדגיש שהם סגנונות הפוכים. אבל מי ששם דגש על הצד ההלכתי, אז הוא אומר, מה אכפת לי מרוכנס, כבונס? העיקר זה הצד המייסי. זה שהולך הכבונס, אומר שבלי כבונס לא שווה כלום. אפילו בטניה עצמו, מעניין. אנחנו בדוי רשבי מחונכים על ידי הרבי, שנשאב הקדוש ברוך הוא ליס לדירה תחתוינים. קל שיותר תחתוינים, יותר דירה. לכן גם נוהגים ללכת למקומות הכי רחוקים, הכי שפילים, הכי זה, ושמה להפוך את זה לקדושה, כן? היי, שואלים אותנו, מה עם זה שמניע תפילין, הוא מכוון כבונס בכלל? הוא יש לו הרגש? שום דבר. רנוע, העיקר זה המייס, תחתוינים. הרגשים וזה, זה נקרא גילויים, זה לא עצמות. צד שני, לא שמים לב שבתניה פרק ד' אני יש כולם עוברים על זה ככה. כתוב שם, פרק ד' מדבר על המחשב הדיבור המייס, על לבושי הנפש. אז הוא אומר, לפני זה הוא אומר שיש המידויס, הדיבור והמייס הם לבושים למידויס. מי זה המידויס? אבי ואירה. זאת אומרת שהאבה ואירה זה השירה של כל המצווס והעיקר שלהם, ובלעודו אין להם קיום אמיתי. פשוט זה נשמע, אם אתה מקיים את המצווס בלי אבה ואירה, זה לא קיום אמיתי. כי המקיימון באמס הוא האוי ושם הווי וחופץ לדוף קובי באמס. משמע שבלי זה, אבל הזמן. אז איך מסתדרים עם כל הניגודים האלה? אז אנחנו נלמד היום נושא מעניין, שהוא יהיה לנו כזה מין נקודה שממנה נתפרס לכמה וכמה משמעויות בעבודת השם. הנושא שאנחנו נלמד היום הוא אחד מהיסודות של היהדות. אני לא רוצה להגיד אחד מהעיקרים, כי הוא לא מופיע בי"ג העיקרים, אבל הוא מחשב את זה אמונה, הוא נושא מאוד יסודי. זאת אומרת, הניגוד בין שני הכותרות, נייסה ונשמה, שזה כולם מכירים, מול ושמענו ועשינו, שזה נכיר היום. פרשס משפוטים, בסוף פרשס משפוטים, מסופר אירוע שקרה לפני מתן תורה, זה לא כסדר הפרשס שם. כי משפוטים היה אחרי מתן תורה, אבל בסוף פרשס משפוטים יש קטע שמתייחס לדלת בסיוון. שם משה ירד מההר ואומר לעם את כל דברי השם. אז הם אומרים, ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עכשיו לציבור שיושב פה אני לא צריך להסביר שנעשה ונשמע אין הכוונה שמיעת האוזן, כי שמיעת האוזן חייבת להיות לפני העשייה. יבוא המפקד, החיילים הכי סירוס נפש, יגיד להם, חבר'ה, קדימה, לעשות. מה לעשות? לא שואלים שאלות, קודם עושים. אבל מה לעשות, אתה צריך לדעת. אז זה ברור ששמיעת הפקודה ווס. מה לעשות? צריך להיות לפני הנייסה. מה הכוונה הנייסה ואחרי זה נשמע? כאן הכוונה נשמע במובן של הבונה והסוגל. שמיעה ביהדות זה גם כן, לא רק שמיעת האוזן, גם שמיעת השכל. אם אני משתכנע ממשהו, אני מקבל את זה, זה נקרא, שמעתי את העניין. ביידיש אומרים, דר הרט, הבנתי. אז מילא הכוונה היא קודם נעשה בקבול אסון, ואחר כך נשמע פירוש, נחקור להבין את הטעם של המצווה. עכשיו נוהגים להגיד מה הסיבה באמת שאנחנו קודם מוכנים לחתום בליינד על התורה ורק אחרי זה לשאול למה ומדוע ומה העניין בזה. יכול להיות זה הפך החשיבה המודרנית. היום בן אדם לא מתחייב על דבר בלי שהוא ידע מה ולמה. למה אני צריך לעשות את זה? מה פתאום? כן? קשה מאוד לאדם בר שכל להכניע את עצמו לעשות כי ככה ציבור. אז מה באמת ההיגיון? דרך אגב, השאלה הזאת בעיקר נשאלת עוד יותר לפי שיטת חב"ד. יש שיטות שלא גורסות לעבוד את השם עם השכל, רק אמונה פשוטה. נו, אז שמה זה מובן, אם אתה תתחיל לעשות עם שכל, אז זה לא יידישקייט. אבל חב"ד שטוענת שצריך להיות חוכמה בינה ודעת, אז למה לא לעשות קודם נבין? אחרי שנבין, הרי כשאדם עושה דבר שהוא מבין, הוא עושה את זה יותר בחיות, יותר בהתלהבות. אז מילא אם היית אומר לי שאין לה מצוות טעם, יש כאלה שחושבים ככה, שאין, ככה השם רוצה, בלי למה. אז אין טעם לחקור למה, כי אין למה. אבל הרי יש טעם מהמצוות, והראי שאומרים לך אחרי הנעשה, נשמע. זאת אומרת, כן נסביר לך. אז אם יש לך מה להסביר, מה אכפת לך שתסביר לי מראש? אז נוהגים להסביר על זה בשתי רמות. רמה ראשונה היא, מי שיעשה תנאי קודם למעשה, הוא רוצה להבין, ומה שהוא לא מבין הוא לא עושה, אז מילא יש חשש שהוא יעשה סלקציה, סינון. במצוות, אותם מצוות שהוא מבין ויעשה בהתלהבות, מה עם המצוות שהוא לא מבין? אז הוא יראה, עד שאני לא מבין, אני לא עושה את זה. אז זה לא חבל? לא חבל שהוא יפספס את העניין, את התועלת שיש במצווה, רק בגלל שהוא לא מבין את זה? בהרבה מכתבים הרב משווה את זה לעניין של רפואה. אתה בא לרופא, אתה אומר, דוקטור, כואב לי הראש, נותן לך איזה רצפט. השם שמע איזה כללה בלטינית ואתה ניגש לבית מרקחס ושם היה עוד יותר מפחיד, על הארון כתוב רעל, מוציאים לך משם תרופה ואומר לך 3 פעמים ביום אחרי האוכל, וכל אחד עושה את זה וקבול לעשות. לא ראיתי באחד יגיד למה 3 פעמים ולמה אחרי האוכל, ויכנס לרופא, מה זה ההפקה הלבנה שיש שם בקפסולה? אני לא מכניס דברים זרים לבטן שלי סתם. ודבר נוסף הוא אומר, אני אמרתי לך שכואב לי הראש, ואתה נותן לי כדור שנכנס לבטן. אז תשיינה שיילס, הרופא יענה לו על זה, תגיד לו, אדוני, אתה נודניק, אתה רוצה להיות בריא, או שאתה רוצה להיות דוקטור? אם אתה רוצה להיות בריא, תסמוך על הרופא, תסמוך על מיליונים אנשים שלקחו את האקמול ואת האדוויל, וזה עזר להם, אז מה אכפת לך איך זה עובד? תעשה מה שאומרים לך. זה מאוד, יוצא הפוך, זה מאוד הגיון, כאן יוצא דבר הפוך על הפוך. דווקא מי שאומר נייס ונשמע, הוא הכי הגיוני. מי שאומר, לא, אני לא עולה על המטוס, עד שאני אדע את כך, הרבה אומר, בדקת אם יש לו רישיון טייס לרופא? אתה יודע בכלל איך מטוס טס? איך אתה מוכן לסכן את נפשך לטוס באוויר עם ציפור ברזל, בלי שאתה יודע למה? אז הוא יהיה טיפש. יש עניין של אמון. אז זה טעם אחד שמסבירים. אבל הטעם הזה הוא לא הכי עמוק. מדוע? כי אם כל החשש הוא, שם אני אעשה הבחנה בין מצוות מובנות למצוות שאני לא הצלחתי להבין, מה יהיה לו יצויר שיבוא שלוי מהמלך, שהוא החוכם מכל אדם, ויגיד, חבר'ה, אין דאגה. אני, יש לי הסברים מוכנים מראש על כל המצוות. אפילו מה שנקרא חוקים, יש לי הסברים. אז מילא, בוא נעשה קורס על כל המצוות, אני אגיד לכם את ההסברים, ואחר כך אתם תעשו את זה בכל ההתלהבות והשמחה. אז כן יהיה מותר לעשות, קודם נשמע ואחרי זה נעשה, מה נראה לכם? מה זה עושה?
לא.
למה? אין בעיה שאני אעשה הפרדה בין מובנות ללא מובנות. כולם יהיו מובנות. אז מה הבעיה שקודם נבין, ואז יהיה עם חיות ותלבוס? מה אתה אומר? אז זה מסבירים שאומנם לא תעשה הפרש בין מצוות מובנות לבלתי מובנות, אבל איזה מין עבודת השם זה יהיה? אם אתה אומר מראש, תשמע, אני רוצה להבין קודם, זה כאילו אמרת לקדש ברוך הוא, זה מה שאתה רוצה, זה לא כל כך מעניין אותי. אותי מעניין אם השכל שלי מסכים לזה. אם הוא מסכים, אני הולך איתך עד הסוף. אבל אני צריך לתת אישור לזה. זאת אומרת שזה לא עבוד עש השם, זה עבוד עש עצמי, אני עובד את השכל שלי. אז איזה מין עבוד עש? אני מבין שללמוד באוניברסיטה זה טוב, אני עושה את זה. אני מבין שלאכול בריא זה טוב, אני עושה. אני מבין שלנח תפילין זה טוב, אני עושה. אז אני עובד את עצמי. אז מילא מגלל שני הנימוקים האלה, מקובל ביהדות, וזה לא קשור בשום חוגים. כל החוגים אותו דבר. דבר בסיסי שקודם נעשה ואחרי זה נשמע. לא רק בזמן מנטור, עד היום. הרב אומר משהו, אפילו אתה לא מבין, קודם תעשה. אחרי זה תשאל למה, איך זה יכול להיות, כן, כל זה לעשות. כל אחד בבית שלו עם הילדים, קודם כל תעשה, אחרי זה נשמע. אז זה ידוע לכולם, אין פה שום חידוש. עכשיו אנחנו באים לשאלה מאוד מעניינת, שהיא קשורה למה שלמדנו בפרשות האחרונות בחודש אוב. בפרשס ויסחנון, יש פסוק שמשה משחזר לבני ישראל מה היה במים מדר סיני, ואחרי מים מדר סיני הייתם בשוק מהמים מדר הגדול הזה, ולא יכולתם לסבול, ואז אמרתם לי, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת, מוישה רבינו, תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך, ומה אנחנו נעשה? ושמענו ועשינו. אז היו כאלה שאמרו לי, אולי באמת בהתחלה הם אמרו ככה, ואחר כך הם חזרו בהם ואמרו נכון, נייס ונשמע. אז הוא אומר, לא, מיד הפסוק הבא כתוב, וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו, very good, ככה צריך להיות. קודם ושמענו, אחרי זה ועשינו. ממש היפך כל מה שחונכנו. לפלא הגודל, חיפשתי על זה כל מפרש התורה הרגילים, אור החיים, רמב"ן, אבן עזרא, רש"י, אף אחד לא נוגע בשאלה הזאת. ממש היפך. איך אפשר קודם לשמוע, אחרי זה לעשות? היחידי שכן תפס את השאלה והתייחס אליה, זה פרשן ליטאי ידוע, המשך חוכמו, שמעתם עליו? שמעת המשך חוכמו?
שמח.
אויר שמח. בואי למה ישיבה זה יודע כל אויר שמח, בואי למה חומה זה יודע המשך חוכמו. הוא היה הרב הליטאי של דווינסק, ביחד עם גוטשובר. הוא מאוד חריף, יש לו פרשנות מאוד מעניינת. אז אולי לא נכנס לכל המילים, אבל אני אגיד את הנקודה שהוא אומר, הוא מיד תופס שיש פה סתירה, אז הוא אומר ככה, כשאמרו נייסה ונשמע, אז הוא אמרו כל אשר דיבר השם, נייסה ונשמע. זה היה לפני מתנתרה. הוא אומר להם, אני הולך להביא לכם את דברי השם. הוא אומר, מה השם? מה שהשם יגיד, אנחנו לא חושבים פעמיים מה שהוא אומר, אנחנו עושים, בלי לפקפק ובלי לשאול שאלות. אבל פה הוא אומר, מדובר כבר אחרי מתנתרה. והם אומרים למוישה, שמוישה ידבר אליהם. מוישה מדבר, אז זה כבר לא נייסה ונשמע. פה צריכים לבדוק, לשמוע קודם מה הוא אומר. רגע, זה לא פשוט. למה? זה אומר, בגלל שאצל הנביאים, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ראה את העתיד, שיהיו נביאים שיבואו ויגידו דברים בשם השם, והעם ילכו אחריהם בליינד, בלי לבדוק. ורגע, מה הוא אומר? הוא אומר נגד תורת מוישה, אסור לשמוע לו. יגידו, הנביא אמר, אז שמה באמת זה חיובי. אם אתה שומע מהנביא, לא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, תבדוק קודם מה שהוא אומר מתאים ממתנתרה. אל תשמע לו סתם. אז הרעיון של עצמו הוא יפה. אבל הוא אומר את זה על מוישה רבינו. מוישה רבינו לא שייך להגיד, תקשיב מה הוא אומר. אם הוא יגיד נגד מתנתרה, אל תשמע לו. למה? למה לא מתאים להגיד על מוישה רבינו? כי הוא עצמו מתנתרה. הנה, הקדוש ברוך הוא אמר לעלות לארץ, פתאום מה מוישה רבינו אומר, אל תעלו, השם לא איתכם. מה אתה אומר לי נגד השם? כן? עוד כל מיני כאלה דברים, זה לא שייך. או שפתאום הוא מוסיף מצווה, ציציס, איפה היית עד עכשיו, לא אמרת ציציס? אז מוישה, מה שהוא אומר, זה מתנתרה. אז לכן זה קשה לנו, כחסידים, לקבל את התשובה הזאת, שזה ההבדל. כי גם כשרבא אומר דבר, גם כאן צריך להיות נייסי קודם ואחרי זה נשמע. אז אם כך, אז ראה השאלה, איך זה כתוב פה ושמענו ועשינו. מעניין, או שאתם מתביישים, ואתם לא רוצים לדבר, אבל התשובה הכי פשוטה שאפשר לענות על השאלה הזאת, זה מה? להסתבך. הרי אמרת קודם שהמילה שמיע, יש לה שני פירושים. שמיע זה אויזן, ושמיע זה שכל. אז מה הבעיה? לא יקשי. בשמיע זה שכל. בשמיע זה אויזן. מה שכתוב נייסי קודם לנשמע, הנשמע בא אחרי זה, הכוונה, הבנת הטעם של המצווה. זה יהיה אחרי זה. אבל מה שכתוב ושמענו ועשינו, כוונה קודם נשמע מה אתה אומר, מה הפקודה, ואחרי זה נעשה. אז אם ככה, לא יקשי. אבל זה מדי קל לענות את התשובה הזאת. מצאתי רשי, מעניין מאוד, שנותן לנו כלל במיקרו. הרי במיקרו כתוב הרבה פעמים המילה שמע, שמענו, שמעו וישמעו. איך אני יודע כל פעם איך לפרט? למשל, הפסוק הידוע שכולנו אומרים בקרישמש, שמע ישראל השם אלוקינו. תשאל אנשים ככה, מה הכוונה שם שמע ישראל? תשמע, כמו שחזן צועק שמע ישראל, או שמע הכוונה תבין? כל אחד יפרש איך שבא לו. אז צריך שיהיה כלל. אז בואו תראו רש"י מעניין. על הפסוק שיהודה אומר לאחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו? בוא נמכור אותו לישמעאלים. מסיים הפסוק, וישמעו אחיו. מה פירוש וישמעו?
הסכימו.
הסכימו, לא הכוונה שהם שמעו מה אני. חשבתי שהם חרשים. בסדר, אם הוא דיבר, אז הם שמעו, למה צריך להגיד? אומר רש"י, וישמעו וקבילו מיני. כאן הוא נותן לנו כלל בכל התוארו. כל שמי יושי קבול הסדבורים כגוין זה, וכגוין נאסי ונשמע, מתרגם נקבל. התרגום מתרגם את המילה שמי באותיות קוף בית למד. זה סימן שהכוונה היא להשתכנע, להבין. וכל שישמיע זה אויזן וביא כמה דוגמאות, כולם מתורגם ושומו ושמעת ושומה שמיע קודומי וכו'. אז זאת אומרת, לא נותר לנו אלא להסתכל מה התרגום אומר. עכשיו, לפי הניסיון שרצינו לענות, מה רצינו לענות? שבשומנו ועשינו, הכוונה שמיע זה אויזן. אז היה צריך להיות שהתרגום מתרגם את זה, ושמענה ונעבד. ובנייס ונשמע הוא תרגם, נעבד ונקבל. הנה, הבאתי לכם את שני התרגומים פה. בנייס ונשמע מתרגם אונקלוס, נעבד ונקבל, הפירוש נשתכנע. ופרשת ואסחנן אומר, הוא נקבל ונעבד. דרך אגב, תשימו לב, בפרשת ואסחנן יש באותו פסוק עוד פעם כתוב שמה. קרב אתה ושמה. שם התרגום מתרגם ושמה. כי שם הוא לא מתכוון שמוישה יבין. שם זה ושמה, תשמע באוזן. אבל השני, ושומענו ועשינו, אומר, נקבל, נבין, נשתכנע, ואחרי זה נעבד. אז אתה לא יכול להגיד שהכוונה יהיה פה קודם שמיעת הפקודה. אז אם כך, יש פה סתירה ממש גדולה. הסתירה הזאת הייתה רק כדי לעורר לנו את המחשבה שמכאן ניכנס להבין את העניין שהצגנו בהתחלה, את שני ההופכים האלה. בואו נעבור לדף הבא. יש מדרש ידוע שהרבי מדבר עליו עשרות פעמים מלכות השיחת.
מה שאני תראה את
זה המשך חוכמה הזה? אתה שומע?
מה
שאני
תראה
את
זה
המשך חוכמה או שאני
תראה את זה?
לא, זה הרעשי.
תראה
את
זה, יש
שמיעה
של האוזן
ושמיעה
של ההבנה.
לא, זה לא פשוט. זה לא על הפסוקים האלה, כי הפסוקים האלה לפי התרגום שניהם הכוונה הבנה. אבל עקרונית היה אפשר לתורן שיש שמיעה שהיא קודם העשייה, שמיעת הפקודה, והשמיעה שאחר העשייה זה טעם הפקודה. אבל הוכחנו שזה לא יכול להיות. חוץ מזה, חוץ מההוכחה הזאת,
למה זה לא יכול להיות?
כי אני רואה בתרגום שבשניהם הוא מתרגם ניקבל. ניקבל זה להשתכנע. סימן שגם בשני. יותר מזה, זה הרי פשוט. אם נגיד שזה שמיע את האויזן, אז למה בנייסה ונשמע לא כתוב לפני הנייסה נשמע? זה כתוב נשמע באוזן ונייסה ונשמע. למה לא כתוב ככה?
כתוב.
איך? בסדר, אבל לא כתוב שהם אמרו נשמע, אחרי זה נייסה. כי זה ברור מאליו, מה? אם הם מדברים, אז לא צריך להגיד, אני שומע. אם דיברתי לך, ברור ששמעת. אז למה שבפסוק הבא ושמענו ועשינו כן הצטרכו? נו, ברור שאם אתה אומר עשינו, אז מסתום, ושמענו. אז לכן התרגום הבא מפרש, נבין קודם. איך יכול להיות? קודם צריכים לעשות, לא להבין. אז בואו נראה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא וחסידות, שעל פי זה יבואר כל השאלות האלה. יש מדרש ידוע שהרבי מדבר עליו תמיד, המדרש הזה על הפסוק, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. עד כמה אנחנו לא שמים לב בתפילה, הפסוק הזה לא מריח טוב. למה? זה נשמע כמו הפרדת הדת מהמדינה. שמיים, שמיים להשם, עניין הקדוש זה להשם, אבל הארץ, בוא, אדוני, תהיה בלבוס, אתה צריך להסתדר, תפסיק להיות דתי פה. הארץ נתן, איזה מנה? בחילו גם השמיים וגם האורץ להשם. אז מסביר המדרש, וחסידי זמון מדברת על זה, שהפסוק הזה, כה היא, הלפני מתן תורה. שלפני מתן תורה היה המצב בעולם שהשמיים היה שמיים להשם. רוחנס היה בעליונים. והאורץ נוסה לבני אודום. גשמיס היה בתחתונים. והמדרש מיד מסביר. מוש לבני מלך שאמר, בני רוימי לא ירדו לסוריה. בני סוריה לא יעלו לרוימי. זאת אומרת, הייתה הפרדת רשויות. חומת הפרדה הייתה. איך נסביר את זה בגשמיס? לפני מתן תורה לא היה מצב שהקדוש הרוחניס יכולה לחדור בתוך חפץ גשמי ולקדש אותו. דרך אגב, אנחנו נתאפק להגיד לאורש של הרבה, למה המדר שאומר דווקא רוימי וסוריה? ראיתם פה? לא ראית? למה הוא אומר יובון וארץ ישראל, רוימי וסוריה? זאת אומרת, רוימי זה מלשון רוימימוס. סוריה בארמית, משהו מריח לא טוב, אומרים סריה. ריח לא טוב. זה מלמד את השיא הרוחנס, רוימי, וזה מלמד את שיא הגשמי, שלא יהיה קשר ביניהם. אבל אחר כך הוא אומר ככה הקדוש ברוך הוא, בתחילת הבריאה הוא ברא שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כשבא ליתן את התורה, ביטל גזירה ראשונה ואמר, תחתונים יעלו למעלה והעליונים ירדו למטה. בואו נסביר את זה, מה היה ההבדל בין קודם מתן תורה לאחר מתן תורה. דרך אגב, מי שלא למד סידס ושומע את זה פעם ראשונה, זה ממש הפתעה מוחלטת. לפני מתן תורה, אפילו האובייס שהם קיימו את התורה, לא הצליחו להחדיר קדושה. כי אחרת יש שאלה, מאיפה בא כל הרעיון הזה? כי אחרת יש שאלה. שאלה שאי הסבר על פי ניגלם, איפה אתה יודע שבאמת ככה? מי אמר לך שלפני מתן תורה לא הייתה חדירה של האור האלוקי? אז הרב מביא הראיה על פי ניגלם. יש דין בשבוע כשמישהו נשבע, כדי לתת תוקף לשבועה צריכים לשים את היד על חפץ של מצווה, חפץ קדוש. היום נשבעים על ספר תורה, על תפילין, על מזוזה. כשאברהם אבינו רצה להישבע, הוא אומר לעבד, שים נו יותחו תחת ירחי ותשבע על מצווה סמילה. אז נכון שמילה זה מצווה, אבל בדלקה שני, אם לא היה שום מצוות, רק מילה, נו מה אתה רוצה שישבע? אין לו מצווה אחרת. אבל הרי בשואל, הרי כתוב בחזל שקיים אברהם אבינו כל התורה, לא רק למד, קיים כל התורה, כל הקודם שניתנו ומצ הסופו ויוחלו וכל זה, אז הוא קיים מצוות. אז בטח היה לו תפילים, בטח הייתה לו מזוזה, אז למה להישבע על הברית מילה? יגיד לו, שים לידך על המזוזה ולהישבע. זאת אומרת, מכאן ראי שגם אם היה לו תפילין וגם אם היה לו מזוזה, הם לא הפכו להיות חפץ של מצווה. אז מה? אז אברהם אבינו כלום? או, ברוכניס? הכבונס שהיה לאברהם בשעת קיום המצווס, אנחנו לא מגיעים לשמץ מיניו. הכבונס נשגבות בייחודים עליונים. והאב ובירה שהיה לו זה אין לשייר. אבל כל זה שייך לעולם הרוחני של שמיים. אין לזה קשר לחומר הגשמי. אני יודע ששומעים את זה היום, אדם דתי שומע את זה, נשמע לו מוזר ביותר. מה זאת אומרת? מה הבעיה? אני אקח תפילין, כושר, וזה נהיה קדוש. האמת היא שהמצב שלפני מתן תורה, על פי היגיון, הוא המצב הנורמלי. למה? על פי היגיון לא יכול להיות שום קשר בין שני קווים מקבילים. לעולם לא ייפגשו. רוחנית זה מוגדר כמשהו שהוא ההיפך המוחלט של גשמיס. אולי כדי להמחיש את זה, כי אנחנו לא רגילים לזה. למשל, אם מישהו יגיד, אני דיברתי נגד קוקה קולה, שזה לא בריא, והבקבוק מרוב בושה, הוא התבייש. בקבוק שאתה התבייש. בקבוק יכול לרתוח, יכול להישפר, יכול להיות קר, יכול להיות... מה כזה? לא קשור על השני. איך יכול להיות? או אחד יגיד, חשבתי, והאבן זזה. במחשבה הזזתי את האבן. מה הקשר? אתה יכול עם מחשבה להזיז רגש, כן. אתה יכול להגיד, היה לי רגש כזה, וחשבתי, התעמקתי, אז הרגש, המחשבה הזיזה את הרגש. זה רוחני, הזיז רוחני. אבל רגש יכול להזיז אבן? לא קשור על זה, שני עולמות נפרדים. לא שייך שום קשר בזה. רק מה? קדוש ברוך הוא עשה חידוש. או, מה זה עונה על עוד שאלה גדולה? כי יש שאלה, זה תמיד הרב מדבר בחג השבועות. חג השבועות זה נקרא יום מתן תורה. בפשט תשאל כל אחד, מה קרה ביום הזה? היום הזה ניתנה התורה. שמעתי הרבה הרצאות של בערכים שמדברים על מים הדר סיני, אז הם אומרים, אשרינו, מטוב חלקנו. אדם חי, יש עולם, זה כמו מכשיר משוכלל, ואין לך חוברת הוראות השימוש. אז נבח 2,000 שנה ראשונות, היה מכשיר, חיים, ולא היה הוראות השימוש. וברוך השם שזכינו, שהשם התגלה אלינו ונתן לנו מה הוא רוצה, זה יום מתן תורה. בעיה הרבה שהרובס כבר קיימו את התורה. איך הם קיימו? מה למדו שם בישיב השם ועבר? זה היה ישיבה שחורה, ישיבה שלמדו תורה. אז היה תורה, אבל עוד לא ניתנה התורה, אז איך היה תורה? אז היה תורה. נוח כבר למד תורה, נכון או לא? איך אתה יודע? נוח, למד תורה?
והם עצמר.
אמר לו, שיקח מהבהמה התורה, איך אני יודע מה זה, אני ערף. אז רש"י אומר, מכאן שנוח למד תורה. אז זאת אומרת, האינפורמציה של התורה הייתה בעולם. כל העניין שלו היה חיוב. בסדר? אז למה אתה קורא לזה מתן תורה? תגיד שהיה תורה, דבר שהיה ידוע ממאות שנים, יום אחד הקדוש ברוך הוא החליט, מהראשון בספטמבר, חגורות פתיחות חובה. אז זה מספיק להוריד פתק קטן משם, לא צריכים לעשות כזה טרס, היום ניתנה תורה, התורה ניתנה כבר. רק עכשיו הפכה להיות מה... דרך אגב זה מזכיר כמו ילד בר מצווה. הוא מקיים את המצוות גם קודם. חוץ מתפילין, גם תפילין הוא מתחיל קצת קודם, אבל כל שם המצוות... אז הוא לא מרגיש כל כך את המהפך. טוב, מי היום זה חובה? אבל זה לא, היום יש לך מצוות. היה לי מצוות כל הזמן. אז לכן, לפי ההסבר הזה, זה יהיה מובן. מים בדר סיני לפי תורת החסידות, זה לא החידוש, לא היה באינפורמציה. ולכן גם מובן עוד דבר שלא שמנו לב. אין לקדוש ברוך הוא מה להגיד לבני ישראל. אם היית, נגיד, אם הייתי אותה אפילו לכם כבוס עבודו, אני נותן לך... 2 דקות, יש לך סטדיון מלא עם יהודים רוצים לשמוע משהו מהתורה. יש לך 2 דקות לדבר איתם. מה הייתם לדבר איתם? לא תגנוב, לא תרצה? מה קידשת לי? תן איזה משהו ככה, יודגים מליקרים, אני יודע. מה אתה לוקח? אם זה היה יום האינפורמציה, אז היה צריכים לתת הרבה יותר אינפורמציה. לא 10 דיברות שחציים הם דברים כאלה פשוטים, כן? מסבירה הרסידה, אתה יודע מה קרה במתן תורה? שינוי באטמוספירה של העולם. ניתנה רשות ויכולת שמצווה רוחנית מורידה אור אלוקי בתוך חפץ גשמי והוא נהיה קדוש. זה רק אחרי מתן תורה. והפלא הגדול הוא לא רק אברום אבינו. כל צוצי שלובש תפילין, צוציק הכוונה לא בגיל, כן? צריך להיות ב-13. לובש תפילין, אם התפילין כהלכתם, הוא מקבל גילוי אור אין סוף גם על התפילין, גם על היד שלו. וזה הפירוש הפשוט למילים הרוחניות האלה, אליונים ירדו למטה. איך חשבתם פעם מה ההסבר? אליונים ירדו למטה. מה הכוונה? מי זה אליונים? מי?
מלאכים.
מלאכים? שעושים מצווה יורדים מלאכים? מי זה אליונים?
אליונים ססו.
איך מי זה אליונים? מי זה תחתוינים? הנברואים, כן? מי זה העליונים ירדו למטה? מי זה העליונים שירדו? מי?
אור אלוקי.
מי?
אור אלוקי.
אור אלוקי זה יש לי יוחיד. אני מכיר רק אלוקים אחד. אני צריך להגיד, העליון ירד למטה. והתחתוינים יעלו אלוב. זאת אומרת, העליונים. נו, רב סוולי. עליונים, מי זה? איך? מה?
הוא בעצם מרבות קודש, מרבות קודש מחכים.
אז שוב אתה מדבר על מלאכים. זה המיילה של תרמיצה, שאני תופס מלאכים. תרמיצה זה הרבה יותר ממלאכים. והתשובה על פרסיל הזה מאוד מעניינת. לא הקדש ברוך הוא בעצמו יורד למטה. יש אור אלוקי לכל מצווה ומצווה במיוחד. על דרך מי שיודע ברסיליס ממה לכל העלמין, אז יש אור אלוקי לכל ניברו, אור אלוקי אחר. אז יש ויטמין ציצית, ויטמין תפילין, ויטמין שופר. אז שאחד יהודי מניח תפילין, אז האור האלוקי המיוחד של תפילין יורד לתוך התפילין. ויש אחד תוקע בשופר, אז האור האלוקי של שופר יורד בתוך השופר. אז זה הכוונה, עליונים ירדו למטה. עכשיו, למה אני כל כך מדבר על זה? כי דרך אגב, זה גם מסביר, הרבה פעמים חסר לנו מילים של הסברה, שאנחנו עושים הרב אחד החידושים הגדולים שהרב חידש, אפילו לעומת כל אדמו"רי חב"ד, לא רק לעומת אלה שלא חסידים. העניין של מבצעים. בזמן הרב רש"ב לא יצאו לרחוב לתפוס יהודים, להניח להם תפילין, להדביק להם איזה לפיתו, רודפים אחרי יהודים. ואנשים לא בטח מסנגדים, פשוט לא מבינים את זה. מה זה טעם יש במצווה כזאת? תפסת בן אדם, הוא בכלל לא בקטע, לא בטוח שיש אלוקים בכלל, ולא מרגיש שום רגש ואין לו שום צורך, פשוט אתה תחייך, תחייך, יפה, עשה לך טובה, אני התפילין, אז מדדת לו לחץ דם. זה מצווה זה, באמת. אם אתה רוצה לעשות את זה, קח אותו לסמינר, תכניס אותו שבוע ימים, שטוף לו את המוח, עד שהוא יהיה ממש חרדי ויצביע קימל או פלגות אחרות. ואז אתה יודע שעשית מה, אז שווה התפילין, אבל סתם ככה. אז פה בא חסידות מחדשת חידוש גדול. האור האלוקי של המצווה הוא לא מתחשב במי עשה את זה, מה הוא חשב, מה הוא מאמין, מה הוא לא מאמין. זה פשוט דבר שקורה. אני פעם דיברתי עם איזה חייל אחד, וקשתי לנו להניח תפילין. אמר, מה יצא לי מזה? הוא לא שאל אם יש אלוקי. יש, בסדר. מה יצא לי מזה? הוא נגיד שהנחתי. מה יצא לי מזה? אז יש כאלה שאומרים, לא יהיה לך תאונות דרכים. אחרים אומרים, לא יהיה לך גיהנום. ניסיתי להגיד לו משהו כזה פוצץ. אמרתי לו, תדע לך, כשאתה מניח תפילין, אור אין סוף אלוקי יורד ומקרין עליך. זה מסתכל עליי. אבל אם זה אתה יכול למכור, אלה שאף פעם לא ראו תפילין. אני אחרי הבר מצווה, שנה שלמה הנחתי תפילין כל יום, לא הרגשתי שום קרינות ושום דעזועים. אתה סתם מוציא לוקשים. שאלתי אותו אם הוא היה פעם בטיפול, זה רופא שיניים שעושים רנטגן על השן, שמים לך פה עופרת כזה. אתה שואל, מה זה? יש פה קרינה, זה מסוכן, אז שמים. הוא מתחיל להלחיץ אותך. ואתה רואה שזה לא בדיחה, כי הטכנאי עצמו בורח מאחורי האוויר. אז אתה מקבל את הדין באהבה, מקסימום יהיה איזה זרם, שוק חשמלי, אני יודע. אחרי שנייה הוא יוצא, אומר, סיימנו. מה סיימנו? היה כבר. מה, היה קרינה? לא הרגשתי. אז היה או לא היה? ולא הרגשת? לא כל הקרינות מרגישים. אז לכן היום אומרים את זה במילה מודרנית, לא אויר אינסוף נמשך, אויר אינסוף מקרין עליך, כמו רדיאשן. ואז הראש שלך נהיה קדוש, היד שלך נהיה קדוש, הקובייה של התפילין נהיית קדושה. לא מצחיק. קובייה של התפילין זה כמו אור של הסנדלים, להבדיל. תראה לך אם יש אמר לך, תנשק את הסנדלים. מצחיק. פה אתה לוקח התפילין, התפילין נהיה קדוש. זה נקרא אליונים ירדו למטה. דרך אגב, בעקיפין זאת גם הסיבה, סתם נותן לכם כלים, אנשים לפעמים שואלים ברחוב, יש אנשים שהם מסורתיים, מאמינים באלוקים, הם גם מאמינים בתורה, והם גם מבינים שאי אפשר להיות יהודי רק עם אמונה בלבד, צריך לעשות משהו. אבל למה זה צריך כל כך הרבה מצוות? זה נדנד. אתה יודע מה? בואו נחליט י' ג' מצוות. כל משפרה תבחר י' ג' מצוות, יקיימו י' ג' משימות, יש היום תיכונים של בר מצווה, עושים י' ג' משימות. כל צד ושן, מה זה הדבר? דרך אגב, להבדיל בין דת שלנו דתות אחרים, גם יש דתות אחרים. ואצלם, יש כל עצמם, לא, לחשוב משהו, להאמין איזה סיסמה, לא יודע, אולי השתחוות פעם, פעמיים, חמש פעמים ביום, זהו. כל דבר, מה לדבר, מה לא לדבר, איפה להסתכל, אבל... אין, כן. והתשובה של חסידות, בעצם לא חסידות, זה יידישקייט, אבל חסידות מסבירה את זה. היות והקדש ברוך הוא רצה לא רק שתיתן לו איזה פרח, אז אני פעם ביום אגיד לו, קדש ברוך הוא, I love you, אני אוהב אותך, כן? הנה, אני מניח תפילין, פעם אחת עשיתי. מה זה יוסיף כבר עוד אהבה? זה אותו דבר. אבל המטרה של המצוות היא הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד לקדש את היקום, והיקום מורכב מדוימם צומח חי ומדבר. עכשיו אם היהדות תהיה כמו שחושבים אלה מהיהדות המתקדמת לאחור, שהעיקר זה הלב, אני מאוד אוהב את אלוקים בלב, אני מאמין ביהדות וזה וזה, אבל לא עושה כלום, כן? אז איך יתקדש העולם? יכול להיות שאתה מרגיש רק קרבה לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהגוף, הבשר שלך יהיה קדוש. הבשר לא שותף ברגש, רק הנפש. מה עם הבית שלך? הקירות? לא שותפים. המזלגות? לא שותפים. אבל ברגע שאני מקיים מצוות, אז יש, ניקח אפילו רק את מצוות תפילין, לדוגמה. כן? אני רוצה להראות לכם הדגמה, מה זה אליונים ירדו למטה. כשעומד יהודי ומניח למישהו תפילין בתחנה מרכזית, אז ברגע שהוא הניח את התפילין, מה קורה? אור אין סוף יורד, איפה? על מי? על מה? על מה? יש דעים הם צומח חיים מדבר. על מה זה יורד? נו, דברו. מה? רק? דבר ראשון, על מה זה יורד? על האודום, המניח. כן? מה אם החי גם נהיה קדוש? אור של השור, זה מן החי, נהיה קדוש. מה אם הצומח גם נהיה קדוש?
פישטן.
אה?
טוב, לא, זה כי זה, זה קטן. זה מה יש?
הדיוס, עשוי מהפצים. זה לא דיוט כימי, זה מהפצים. תראו לכם בדמיון, רק לחשוב על זה. מיץ צמח, נהיה שם הווי, קדושה. מה עם הדוימר? גם כן. השקוף של המזוזה, המסבח, דוימר גם נהיה קדוש. אז מילא זה הפירוש של יוינים ירדו למטה, על ידי המצוות, אחרי מתן תורה, והחידוש. לפני מתן תורה יכולת לדבר על מצוות, לחלום על מצוות, אבל לקדש את החומר זה רק ניתן רשות אחרי מתן תורה. איך?
התורה על החפצה עצמה, כשם ציווה, אני עושה מה שעושה, מתקשר איתו. כשיש ציווה, אני שומע מה שהוא אומר, אז מילה, אמילה, לא יכולה לדעת תפילין עצמו. גם אני מניח תפילין בשבת.
ברור שזה, ודאי, שזה נעשה כרצון השם. אם אחד ידקע בשופר בחנוכה, לא יפעל שום דבר. כן, ברור, אבל שומע לו בצורה הזאת ובחפץ הזה. דווקא. אי אפשר להחליף את זה.
מה דווקא אומר לאדם עצמו, אם זה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה?
פשוט, אם הוא נהיה קדוש.
אז אברהם אבינו לא נהיה קדוש?
בגוף, הקדוש עשה מצווה, לא הייתה. והראיה, שהוא היה צריך להישבע במילה, ולמה במילה הוא כן יכול להישבע? כי היה ציווי. אז בזכות הציווי, צוותא וחיבור, ואיסא בריסי בי בשרכם, אז זה נהיה איבר קדוש, אפשר להישבע עליו. אבל שאר האיברים, כמובן, הוא השתמש עם היד, עם הראש, עם הלב, אבל לא יכול להחדיר קדושה שם.
זה הסבר בעליונים ירדו למטה, אז מה פשט בתחתון עם עלו למעלה, בצל השני?
מצוין. קידמת אותנו עכשיו. עד כאן הסברנו מה זה עליונים ירדו למטה, וכל תומים שלומד בישיבה יודע, מכיר את זה, שהחיבור עליונים ותחתונים, כן? יש שאלה, כמו שקודם שאלנו שאלה שאף אחד לא שואל את זה, שמענו ועשינו, יש גם שאלה בחסידות. אחרי שהבנו היטב על פי תניא מה זה עליונים ירדו למטה, נשאלת השאלה, מה עכשיו הדאבל? תחתונים יעלו למעלה. מה עכשיו הכוונה? מי זה עכשיו התחתונים יעלו למעלה? הבנתם? נו, ויסטופה סטנצי. התחתונים יעלו למעלו. מי זה התחתונים שיעלו למעלו? מי? איך יעלו למעלו? בסולום.
שוירס.
איך איך?
שוירס.
שוירס זה מאוד יפה, אבל איך עולים לשוירס? חוץ מזה, מי זה השוירס? מי זה השוירס?
סמוך המון המחרי.
טויו. טויו זה השוירס. הכתוב איפה יעלו? לעליונים. מי זה העליונים? אלה שירדו לתחתונים. אז השאלה היא מאוד פשוטה. אם העליונים כבר ירדו לתחתונים, אז מה קרה לתחתונים? הם נהיו? הם נהיו? קדושים. למה צריכים עכשיו עוד פעולה שהם יעלו למעלה? עכשיו תיקח את התפילין ותעלה אותם לאוהל המאצילס. מה הם צריכים את האלה מהצילס? יש פה גילוי העצמות. אולי כדי להמחיש את השאלה, אני אשתמש במשל שיעזור לנו בהמשך השיעור. נגיד שאלה שני שכנים בבית רב קומות. גרו שני שכנים. שכן אחד גר בקומה השביעית, הכי עליונה. שכן השני גר בקומת קרקע. והם היו ברוגז ביניהם. אבל הגיע היום עם נרואים, צריכים להשלים. הם מוכנים שניהם להשלמה, אבל כל אחד יש לו כבוד עצמי. אז העליון אומר, אני מוכן להשלים איתו, אבל אני לא יורד לקומת קרקע, שיהיה ברור. התחתון אומר, אני גם מוכן להשלים איתו, אבל אני לא עולה לקומה שביעית. נו, אז אם יבוא המתעבר ויגיד, אתם יודעים מה? בואו נעשה פגישה בקומה שלישית. אתה תרד עד קומה שלישית, הוא יעלה לקומה שלישית. אז אני מבין מה פה של יעינים ירדו ותחתונים יעלו. עכשיו, מה זה ברוכנית? אם הייתי אומר שיהודי מניח תפילין, יורד אור מהצילס, בריאה, עד יצירה. זהו, לא יותר. עכשיו, התפקיד שלנו הוא לקחת את הנברואים של הסיה, ולהעלות אותם לאילו מהיציר. אז הייתי מבין. אבל לפי מה שהסברנו קודם, זה לא כך. כשיהודי עושה מצווה, מי מתקדש? בוא נעשה כזה מין שרשרת.
בוא נעשה צומח דומה.
רק שנייה, בוא נעשה שרשרת. מי הקדוש בחומרי הצילוס יורד לבריאה, ליצירה, לעשייה. בעשייה גוף הוא יורד קודם על האודום, אחרי זה על החי, אחרי זה על הצומח, וגם על הדומם. כן? נו, אז זה כאילו, במושל זה כאילו שהשכן העליון מוותר על הכבוד שלו ואומר, אתה יודע מה, אני לא עושה חשבונות, אני מוכן לרדת עד קומת קרקע. הוא יורד אליו, נותן לו שלום ומתחבקים, מה יגיד עכשיו התחתון? רק רגע, אני עולה למעלה. מה אתה עולה למעלה? אני פה. אני פה, התחברנו, לאן אתה צריך לעלות למעלה? מה המשמעות של זה? מישהו רוצה לעלות רעיון?
הוא כבר למעלה.
כן, כן.
וכשאתם ירדו, הוא כבר כאילו לצפו למעלה.
או. אז הוא טוען ככה, והרבה ענו לי ככה. זה לא פרו שזה כפל. זה פשוט, אם העליון יורד למטו, אז התחתון יתקדש, זה היינו שהוא עלה למעלה. זאת אומרת, בעצם אתה טוען שזה היינו אח. זה כמו ש... אבל אם זה היינו אח, זה יוצא שזה שפת יתר. זה מיותר. אתן לכם דוגמה. נגיד, יש פה רגליים של השולחן מברזל. אם אני נוגע בהם עם חוט חשמל, מה קורה לברזל? מה קורה לברזל? מתחשמל. אז יבוא מורה לטכנולוגיה ויגיד ככה, כשמדביקים זרם חשמל לברזל, קורים שני דברים. דבר אחד, החשמל נכנס לברזל. דבר שני, הברזל מתחשמל. מה אמרת פה? שני דברים? איך אומרים, מה נפקים? אחד בלי השני יכול להיות? שמה לחזור פעמיים על אותו דבר? אם התחתונים יעלו למעלה פירושו שהם נהיו קדושים בקדושת העליונים, אז כבר אמרת שהעליונים ירדו למטה. אז הם כבר קדושים. שאלה מאוד גדולה. היית פעם בחסידות השאלה? בגלוי זה לא... לא כתוב בשאלה. איך?
מה?
כתוב
גם כמובן שהתחתון יתעלם מצד עצמו, וזה לא
במצד... או, מתחיל להגיד מה אני. יש הרבה פעמים בחסידות, יש ביטוי שרוצים שהתחתון יתעלם מצד עצמו, לא מצד האפסרוס מלמעלה.
כמו הנר.
רק שנייה, אבל מה פירוש מצד עצמו? בואו נתרגם את זה. עכשיו הנחתי תפילין, האור האלוקי ירד על התפילין, אבל זה לא מצד התפילין עצמם, זה מצד הקדוש בו. עכשיו אני מבקש בתפילין שמצד עצמם, אין, התפילין יש להם בכלל מצד עצמם?
אולי כי זה לא ניכר בהם, האור לא ניכר בהם.
ועכשיו שהתחתונים יעלו, אז זה כן ניכר בהם.
יותר ניכר.
איך ניכר? אתה יכול לראות על יד של מישהו אם הוא הניח תפילין או לא? חוץ מהפסים שיש לו.
לא,
אבל
כשנראה יהודי לוקח ושוחט בהמה ועושה איזה שם מצווה וזה, רואים איך שהתחתון יצא בעצמו?
לא רואים שום דבר. דמיונות שלך.
לא מדבר על קרינות.
לא רואים שום דבר. אז זאת אומרת, זה היינו הך. אותה קרינה שאתה מדבר עליה, היא הייתה גם אם אתה לא רואה וגם אם אתה כן רואה. אז מה התווסף עכשיו? עכשיו השור בעצמו עלה. לא מצד השויכי, אלא השור בהתערות הזה לטאטה, יש לו בכלל טאטה, ההתערות הזה לטאטה. שאלה מאוד חזקה. אז בוא נלך, איך אומרים, בצורה של נייסה ונשמע. אם כתוב בחסיד שניהם, גם זה וגם זה, נתחיל קבלה טוב. אז מסתומה יש שני עניונים שונים. אחרי זה נבדוק מה הם. כי אם זה היה אותו עניין, לא היו אומרים את זה בכפל לשון. סתום יש עניין אחד, עליין אם ירדו למטה, ויש עניין שני, תחתון אם יעלו למעלה. אז בואו נבאר את זה עכשיו במילים פשוטות, ואחרי זה נראה איפה רואים את זה בחסידות. בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יש שני מסלולים. דרך אגב זה... אמרתי לכם קודם שהיהדות מלאה ניגודים. אפילו בלוחס הברית, אתה רואה שני מסלולים, בין אדם למוקרים ובין אדם לחברות. זה נורא בולט. לכן זה שני לוחות הברית. אם היו ישראל מסמלים שתי שבתות כהלכתה. יש שתי דיברות שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, משר עדי מוישה. אתה רואה כל הזמן את השתיים האלה. אחז דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. שני מסלולים בקשר שלנו עם הקדוש ברוך. תסלחו לי שאני אקרא את זה בשמות מודרניים, אבל זה יותר קל להגדיר את זה ככה. אחד מהם אנחנו נקרא לו המסלול האובג'קטיבי. מה פירוש?
מסלול
יש סוג של קשר שהוא נוצר לא בגלל מה שאתה חושב או מאמין או מרגיש, זה פשוט נהיה. דרך אגב, כל העולם המדעי זה עולם אובייקטיבי. זאת אומרת, אם בלי כוונה תינוק יתיישב על כפתור חשמל, ידלק אור או לא? אה? איך ידלק? הוא לא יודע מה זה בכלל פלוס ומינוס. אבל הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע שיש מעגל חשמלי בכלל. אם תינוק יקבל זריקת פניצילין, החיידקים יעברו, אבל הוא לא מאמין בפניצילין, הוא לא יודע מה זה זריקות, הוא לא יודע מה זה רפואה בכלל. לפי דעתו אין כזה דבר חיידקים. איפה חיידקים? ראית? זה נקרא אובייקטיבי, זה לא משנה מה אתה חושב, מה אתה מרגיש. זה דבר שקורה. זה סוג אחד של קשר. יש סוג שני של קשר, שאנחנו נקרא לו המסלול הסובייקטיבי. סובייקט זה פירוש מה אני מרגיש, מה אני מבין, מה אני חש כלפי אותו אחד שציווה לי. אם נרצה להגיד את שניהם בשפה של הישיב ובוחרים, אז לראשון קוראים חפצה. חפצה בלטינית זה אובג'קט, חפץ. החפץ הוא חפץ, לא משנה אם אתה ראית אותו, לא ראית אותו, מסכים שהוא קיים, הוא פשוט קיים. ויש גברה, גברה בוש, מה אני חש, מה אני מרגיש. שניים עומדים ליד הכותל, זה עובדה, זה חפצה. מה הוא מרגיש? אחד מרגיש, וואי, זה אבן עתיקה. השני מרגיש, וואי, כתשבריחו, שכינה לא זזה. זה הבדל, זה סובייקטיבי. במה זה אותו דבר? אז עכשיו יהיה לנו כזה דבר. ביהדות יש שני חלקים. בשפת חז"ל קוראים לזה חויבויס האיבורים וחויבויס הלבובס. חויבויס האיבורים זה מה שקוראים מצוות מעשיות, שלוקחים חפץ מסוים ועושים פעולה מסוימת שהקדוש ברוך הוא אמר בשולחן ערוך. חויבויס הלבובס,
מה כתוב בשולחן ערוך?
כל המצוות חוץ מ... איזה מצוות לא כתוב בשולחן ערוך, אתה יודע? חוי וסה לבובס. חוי וסה לבובס. מאוד מעניין. ברמב״ם כן, הרמב״ם כולל הכל. אבל בשולחן ערוך, על פניו זה בגלל, לא בגלל שהוא לא החזיק מזה. רבי יוסף היה צדיק עליון. קובל, ידע את כל זה. הוא כתב יצירה מוגבלת רק לזמן הזה, ורק לעניינים מעשיים. אין הלכות התבוננות, אין הלכות יקרוא אמונה יסוי דעתו, אין. אין גם קורבונס, אין סימן בכל השכנור, בכל המשנברורת, חפשו, אין סימן כזה, הלכויס אבס השם. מדוע? אז יש כאלה שאומרים בבדיחו זה, אלא שהוא כתב רק עניינים שנוהגים בזמן הזה. אז יוצא עכשיו, בואו ננתח את זה, מה זה עליון עם ירדו למטה. כל מצווה שהיא שייכת לחוי וסעיבורים, תפילין, ציצס, מזוזת, קשרוס, כל הדברים האלה, הם, הקשר שם הוא אובייקטיבי. דרך אגב, זאת התשובה לאלה ששואלים, מה הטעם להניח תפילין לאיש שלא יודע כלום? זה הטעות הגדולה מאוד. הם חושבים שהאור האלוקי של תפילין עומד ביחס שווה לכמה השקעת וכמה כיוונת. אז הם חושבים ששיבה בוחר מניח תפילין, אז נהיה אור אינסוף טון שלם. וכשהחייל הזה שבלי כיפה מניח תפילין, אז יש לו 10 גרם אור אינסוף. יש לי הפתעה בשבילכם, על פי חסידות ועל פי קבלה, כל יהודי שמניח תפילין, בין אם זה יהיה הרבי מלובביץ', בין אם זה יהיה יאיר לפיד, אותו אור אינסוף ממש יורד. אין לזה עדיפות על זה כלום. איך זה יכול להיות? אבל הוא צדיק כזה גדול. עדיפות היא משהו אחר. מה הוא מרגיש? מה הוא מבין בזה? אבל אין, על דרך ההוכחה הכי פשוטה היא, כמו שאמרנו את המשלים קודם, אם שני אלה ידליקו כפתור חשמל, יהיה הבדל בחשמל? לא יהיה הבדל. אם גוי ומוישה רבינו להבדיל יקבלו פניצילין, יהיה הבדל? לא יהיה הבדל. שניהם אותו גוף בשר ודם. ההבדלים הם צד הרוחני של העניינים, הקדוש הזה, קדוש, זה קליפס נויגה, זה שלוש קליפס עטמא, אבל מבחינת החפצה, אותו דבר.
גם הנשמה מקבלת את האור הזה?
מה זה?
אנחנו יודעים שהגוף,
אבל הנשמה... מצוות עושים עם הנשמה או עם הגוף?
עם הגוף.
אז הוא מקבל. יהיה לך כלל. מי ששותף במצווה, הוא מתקדש. אם אני למשל מניח תפילין, האוזן לא נהיית קדושה. היא לא הניחה תפילין. מי נהיה הקדוש? הזרוע, השמאלית. קרקפת. אם הלכתי עם ציצית, הגרביים לא נהיו קדושים. רק הציצית. אם נהנתי לולב, הפטרוזיליה לא נהייתה קדושה. רק הלולב. מובן? אז לכן יש בכל מיני דברים מצוות שונות. יוצא עכשיו, אז זה עוד יותר מגביר את השאלה. אם האור אינסוף של המצווה יורד עד הדוי ממגשמי, אז מילא העליונים כבר ירדו למטה וקידשו כבר את כל חפצי העולם. אז מה משמעות עכשיו? את החתוינים יעלו למעלה. אז כדי לענות על זה אני מבקש את סליחתכם, אני צריך לשנות את המשל. הוא לא דומה לנמשל. המשל, השכן התחתון גר בקומת קרקע, אבל אני צריך לשנות את זה עכשיו. השכן התחתון לא גר בקומת קרקע, הוא גר בבייסמנט מינוס וואן. עכשיו, העליון הוא מאוד לארג' שאומר, אני מוכל על כבודי, אני מוכן לרדת שבע קומות, עד קומת קרקע. אבל הבייסמנט אני לא נכנס, פליז. מי הבייסמנט? לקומת קרקע שהוא יועיל בטובו. אז במוס זה נחמד, כי יש כזה דבר מינוס.
עולם לא לזה שקלימת מהסרה. לא
ידע מהסרה.
אז
הם קשור
בדיוק.
מעולם לא ירדה שכינה למטה מהסרה. עכשיו, אבל מה זה בנים שם? הקומות שאמרנו, אמרנו, אצילה, ברי, אצילה, סייה, מדבר, חי, צומר, דומם. אז מי זה הכי תחתון? דומם. אז מה אתה רוצה להגיד עכשיו בנים שלו? שיש בייסמנט למטה מדומם. אולי מישהו מכיר מה יש ביקום שהוא יותר תחתון מדומם? יש דבר כזה? אם יש דבר כזה, פתרנו את הבעיה? מה נראה לכם? יש משהו למטה מדומם? נו? איך אין?
מנהג הקדושה.
איך?
מנהג
את הקדושה. דהיינו למשהו? כמו?
זרה.
אבל זרה אומר, פסד של עבד זרה. האמת היא שלא, פסד של עבד זרה הוא דוימה. לא למטה מדוימה. אם אתה מכיר, יש בפרק תת, בתניה, יש הבדל בין צמצום וספשטוס, גילוי ואלם. למשל, להבדיל, שני הקרובים הם פסל מזהב. שם יש גילוי אלמות. פסל של הבית הזוהר, להבדיל, שם זה הלם אלמות. אבל מבחינת צמצום והספשטו זה החי, זה אם הוא דוימם או חי הצומח. כמו שהדוימם הזה לא זז, גם הדוימם הזה לא זז. אחד ניסה להגיד לי, אולי אתה מתכוון חזיר? דובו רוסו. חזיר הוא באמת דובו רוסו, אבל הוא חי. לא נמוך יותר מדוימם. דוימם יותר נמוך מחזיר. אז אחד אמר לי, אולי אתה מתכוון לשטן? אבא של הסתרה אחרי. השטן? הוא מלך? יש מוכן לדבר איתו? נכון, הוא מלך עם תפקיד שלילי, אבל הוא לא אבן. אז פה בא חידוש גדול מאוד, ובעצם מה שאומר כתוב בתניה, רק לא במילים האלה. מי זה התחתון, יש ביטוי בתניה, תחתון שאין תחתון למטה ממנו. מי זה? באופן כללי תמיד הוא אומר, אוי למה זה, אוי למה זה, אוי למה תחתון, שאין תחתון למטה ממנו. למה אין תחתון למטה ממנו? אז יהיו כאלה להגיד, כי יש פה אבן, אבן היא כזה תחתון שאין למטה ממנו. לא. מי תחתון למטה מאבן, יש רק ניצור אחד בכל היקום כולו.
בדומם יש את הצמצום הכי גדול. יש צמצום יותר גדול מדומם? אתה מבין את השאלה.
זה מה שאני שואל. והתשובה היא, יש. מה? הנפש הבאמית של יהודי. איך אני אסביר? במילים יותר מודרניות, האגו. האגו. הבשר הוא לא אגו. הבשר לא מרגיש כלום. הבשר הוא עובדה. חפץ. מי מרגיש אגו? הנפש, הבאמית. למה היא יותר גרועה? פה צריכים קצת להסביר. היא יותר גרועה, קודם אתם חשבתם, לכן לא תפסתם. קודם חשבנו מי למטה מהדומם בתפקוד. תמיד שאומרים שהדומם הכי נמוך, מתכוונים בתפקוד הוא הכי נמוך. הנה, הוא לא יודע לדבר. הוא לא יכול לזוז. עכשיו מדברים לא על התפקוד. מדברים על נושא אחר. מי הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא? דיברנו קודם חזיר? יש פה דבר מעניין. חזיר חור השולש לי קצת מת. הוא לא רחוק מהקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, יהי חזיר, והוא חזיר למדרין. כתוב בתורה שהוא לא מעלה גרה, והוא כן מפריד. לא נוצר עדיין החזיר שיגיד, מי שואל אותך? ואני כן רוצה לעלות גרה. דיברנו קודם על הברזל שמוליך זרם. יום אחד יבוא הברזל להגיד, היום אין לי חשק להוליך זרם. אתה יכול לשים לי כמה שאתה רוצה, אני לא רוצה להוליך. השמש לא רוצה לדי לזרוח היום. כן, דבר מדהים. ג'וק. נוצר ג'וק והוא מקיים. מצווס יהי ג'וק. יש רק יצור אחד שיכול להגיד לקדוש ברוך הוא, בסדר, שמעתי אותך. אתה רוצה כמה? ואני לא בא לי. לא רוצה לעשות מה שאתה אומר. מי זה היצור הזה? מי זה?
אני.
יש דויים צומח חיים ודבר. מי זה היצור הזה?
אני.
אדם. אדם. לא סתם רציתי להוציא מכם. כי אם תגיד האדם, לא ענית את התשובה המדויקת. למה? כי האדם מורכב בשני תחומים. החלק הביולוגי שלו, האיבורים, השרירים, עצמות. והחלק הפסיכולוגי שלו זה הנפש. זה ההבדל בין אובייקטיבי וסובייקטיבי. האף הוא חפצה. מה אני מרגיש? זה גם... עכשיו דבר מדהים. בצד הביולוגי אין סירוב פקודה. יש לנו מחזוריות של הדם, של הכדוריות, של ההתקפצויות, של הקיבה, של הלב. אני אפילו לא שולט על זה. אני רוצה להגיד להלב. תצור רגע. לא שואל אותי. אבל הוא לא שואל אותי, בלי קשר לי בבוא אלה. אפילו מה אני רוצה. היחידי שיכלו להגיד לו בציווי, הוא מות, זה המוישה רבינו. הוא יכול להחליט. הוא מות. תגיד לבן אדם, תמות. אני לא יכול למות. הוא לא יכול לעשות איפך. אם קורה משהו זה קרה קלחול, אבל לא, אני לא יכול להחליט. אבל בעניין הרוחני, מה אני רוצה, מה אני מרגיש, וגם מה אני חושב, תבוא אחד להגיד, אני לא חושב שמישהו עשה כזה וכזה דבר, צריכים לסכול אותו. לא נראה לי. אני חושב. שאתה חושב. זה איפך מה הקדוש ברוך הוא? איך אתה יכול לחשוב איפך הקדוש ברוך הוא? אני יכול. זה נקרא שהנפש הבאמית היא התחתון שהיא הבייסמנט. וכאן בא החידוש הגדול בתניה. לשם העליונים לא יורדים. האור האלוקי שאמרנו שיורד על ידי המצווה, יורד על כל נברי העולם, על כל נברי העולם, עד הדוימן. אבל לתוך העולם הסובייקטיבי של מה אני מרגיש, של מה אני חושב, שם... מה אין אפיר השנייה? מה אין אפקי מיני למעשה? אפקי מיני שמצד אחד אנחנו מאוד חבד, מאוד משתדלים לעשות מבצועים, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו הבנו למה זה חשוב. כי על ידי שאתה עושה מבצעים, האור האלוקי יורד לא רק אצלך, אצל החבר שלך, שכונה שלך, בעיר הרחוקה, בקפריסין, בהונולולו. אתה מקדש את כל העולם, אתה מכניס עיר של קדושה. אבל יש מקום אחד שהוא לא נכנס, האור האלוקי הזה. בתודעה. דרך אגב, מה זה נפש הבאמיץ לפי טענים? מה זה נפש הבאמיץ? זה בשר, זה דם, זה מה זה? מה זה אבל? ממה הוא מורכב? מויכין ומידס, בשפת החסידות. מויכין זה חוכמה בין הדעת, בשפה המודרנית זה תודעה ורגש. אז יוצא חידוש גדול. המצוות לא משנות לך את התודעה ולא את הרגש. כל הכוח שלהם זה להחדיר קרינה רוחנית בראש שלך. יש לי הוכחה לזה. איך קוראים לאחד שמעולם לא הניח תפילין? קרקפת. מה זה קרקפת? פירוש המילה, מישהו יודע? מה זה קרקפת? האור הזה פה נקרא קרקפת. שאלתי לעצמי, מה פתאום מדברים בלשון כזאת של זקה? תגיד לי, איש שלא הניח תפילין, מזה אני למד שמי שכן הניח תפילין, מה התקדש אצלו? רק הקרקפת. מה שמתחת לקרקפת, השכל לא השתנה. אספר לכם דבר לא נעים. הייתי פעם לפני הרבה שנים אצל שליח אחד בחוץ לארץ, הוזמנתי שם לדבר לישראלים, הם צריכים מישהו מישראל. אחרי זה ישבנו בבית של השליח, ששליח בא אורח, אז זה בשבילו דבר שהוא שם לבד. אז הוא אוהב להראות שהוא גן ילדים, שבית כנסת, שזה. בין השאר ההישגים הוא מספר לי שיש לו, לא רחוק מהבית שלו, יש קניון גדול, יש שם 60 חנויות של יהודים. כל יום שישי הם כולם מניחים אצל תפילי. כבר 10 שנים ככה. כל יום שישי אני מניח להם תפילין. יכול להיות זה קיבוש גדול, נכון? אז אני שואל אותו שאלה מעצבנת, ומי מניח לך תפילין? מי צריכים להניח תפילין? אני מניח כי אני מבין, צריך להניח. אז לעזאזל, למה הם לא מניחים תפילין לבד? טוב, פעם ראשונה הוא לא ידע, הוא צריך ללמד אותו. 5 פעמים היית צריך לתרגל אותו. 10 שנים אתה בא כל יום להניח לו תפילין? היה צריך להגיד, כבוד הרב, הבנתי את העיקרון, אני כבר מניח לבד. למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? יודעים מה הסיבה? כי אנחנו באמת קשרנו אותו עם הקדוש ברוך הוא. אבל רק באובייקטיבי. בסובייקטיבי לא קשרנו אותו. דרך אגב, מה שאני אומר עכשיו זה קשור לחינוך. יש פה חבר'ה מבוגרים שיש להם ילדים. אחת הבעיות בדורנו, מי לא יודע את זה, אין בית אשר אין שם מת. פתאום יש ילד עזב את הדרך, נושרים, בורחים מהדת. ואבא משתגע, מה השקעתי בו? זה לא שהוא זלזל. 20 שנה, אני לא אקח אותו לבית כנסת. הוא למד במסגרת דתית. שמתם לב המילה? מסגרת. מלשון מסגר ובריח. אמרתי לו איזה אורך ללכת הפאות וציצית וזה. הכל דיברת אליו ללבושים שלו. מזכיר לי את הסיפור עם אשת פוטיפר שרצתה לפתות את יוסף, איך הוא הצליח לברוא? זו בתתפסל בבגדו, והיה נוסע חוצה. איזה מזל שהיא תפסה אותו רק בבגדו. אם הייתה תופסת אותו בידו, הוא לא יכול לעזוב ידו אצלה ולנלך את החוצה. אם אתה תופס את החניך שלך רק בבגדו, היי, תפילין, כיפה, ציצית, האני שלו לא פה בכלל. הוא בשכל לא מבין מוכן מי צריך את כל המצוות האלה, מה זה? ברגש לא מרגש לו, מניח שילם לא מרגש לו. אתה נתן לו לברך אחרי האוכל. מה אתה עושה? היום קוראים לזה ברכת אמזון. אני לא מרגיש שום דבר. אז מה אתה מתפלא שיום בעיר אחד זה מתקלף לו ואין לו חשב כל העסק הזה? אז לכן יש גם את המסלול השני. והמסלול השני אומר, עם כל המצווה שעשית, אתה מסובב במצווה. אתה כולך קדוש. הזקן שלך קדוש, הפיות שלך קדושים, הציצית, הכל קדוש. אבל מה עם האני שלך, שזה השכל שלך? האם השכל שלך מבין שיש אלוקים? לא מאמין, מבין. וידעת. השכל אומר, האמת, אסור ללמוד על זה. ששיבות, בנושאים האלה אסור ללמוד. ומה עם הרגש? אז קודם זה הכי, הכי מצחיק זה שלפעמים באים אומרים, מה שווה התפילין של אותו חייל? הרי הוא לא מרגיש כלום. בינינו, ואנחנו כן מרגישים. יש יהודי שיכול 70 שנה להניח תפילין הכי מהודרות. אבל הוא, רק הוא עצמו יודע מה הוא מרגיש בשעה שעושה. לא, כמו שלובש חולצה. הוא בא לכותל, כן? צריך לדחוף פתק, דוחף פתק. מרגיש רטט? פעם אמרתי למישהו שמי שיש לו רטט כשהוא נכנס לבית הכנסת, שם את הפלאפון שלו על רטט. זאת אומרת שבאמצע פתאום הוא מצלצל? ולא רק שהוא מצלצל, יכול להיות, היה טעות. הוא חייב להוציא ולדבר עם אמנו. אבל אסור לדבר באמצע התפילה הזו, אני אינו! תאר לך שאתה עומד לפני הרבא ביחידות, ופתאום הטלפון מצלצל. רבא, רבא, עכשיו זה רבא, אני לא יכול לדבר. נבוא אחר כך. בוא של אחר. אלא מה? אתה לא מרגיש בכלל שום יראת אלוקים. אבל הוא חרדי. הוא לא חרד משום דבר. אולי הוא מחריד אחרים. הוא לא חרד. זה לא נקרא חרדי. חרדי זה מי שחרד. הוא מרגיש כאילו. זה הכל קשור. איך עושים את זה? לא יעזור פה תפילין 4x4. ולא יעזור פה ציצית כפול 8. אפילו חוט אדום מקבר אחר לא יעזור. ושייט וילס לא יעזור. אתה לקח את השכל, לא את המוח. המוח שלך כבר מקודש. מוח זה אובג'קט. זה חפצה. שכל זה גברה. אתה צריך שהשכל שלך יבין. עכשיו הבנתי שיש אלוקים. ואז זה מחלחל לאט לאט ללב, והוא מתחיל להרגיש התלהבות בתפילה. זה נקרא התחתונים, יאללה למעלה.
רב, זה לא משפיע כאילו,
איך? שאלה שהרבה שואלים. שואל שאלה מעניינת. חויר, אני עושה כזו הפרדה, כאילו זה לא משפיע? אז מה, אם אחד רק הניח תפילים, ולא יתבונן, ולא יתראה. זה לא משפיע על הנפש הבאמית. אני חושב...
מצווה גוררת מצווה,
נכון, כתוב מצווה גוררת מצווה, אז יש מיימר של הרבי שאומר במפורש מצווה גוררת, הרבי מתרגם את זה ליידיש, גוררת מלשון גרירה. אני הרבי אומר גם מלשון גירוי, מצווה אחת מגרה אותו לעשות עוד מצווה, אבל זה נקרא פעולה בחסידות קוראים לזה אויר מקיף. כן, במקיף זה יכול לעורר. רואים בפרש, לפעמים מישהו מניח תפילין מתחיל לבכות פתאום. כי הקדושה של המצווה עשתה לו משהו. דרך אגב, אויר מקיף גם עובד. אבל זה בורח. יום כיפר, ההתעוררות של יום כיפר זה אויר מקיף. הוא לא יודע כלום, הוא בא רק ביום כיפר. אפילו לא יודע למה קוראים לזה יום כיפר. והוא מתרגש. וואו, אז יופי, אז זה כן השפיע בפנימיות. כן, בוא נראה מוצא יום כיפר. שיבוא הקפה והרוג עליך. לא נשאר כלום. השם כן, אם מישהו השתכנע והוא מרגיש, אז הבן אדם נהיה בן אדם אחר. עכשיו, אולי אני אגן את מה שאמרתי במשל נחמד, ומזה תבינו מאיפה באתי לרעיון הזה בכלל. המשל הוא כזה. אמא קמה באמצע הלילה, רואה את התינוק שלה, יש היום אריסות כאלה נדנדה של הארץ, אריסת נדנדה, התינוק חמוד ישן שם. תינוק ישן זה המלך קטן, זה כזה מתוק, בפרט לאמא. והאמא ראה אותו באמצע הלילה, מתחשק לה לתת לו נשיקה. ויש בעיה, האמא היא עליונית, היא גבוהה. והתינוק שהמונח בתחתונים, איך היא תגיע לה? אז האמא אומרת, לא אכפת לי, אני מוכלת על כבודי, משפילה את כל קומתה עד שפתי התינוק ונותנת לו נשיקה. והוא ישן, כן? תזכרו. עכשיו אני שואל חקיר, האמא נתנה נשיקה, זה בין ספק, כל הלב והנשמה. השאלה היא האם התינוק גם קיבל נשיקה. מה דעתכם? על פי רוב, אם אני מדבר לפני נשים, אז אומרים כן, הוא מרגיש את זה. אבל זה סתם הרגיש כזה. שאל אותו אחר כך, איך היה הנשיקה? על מה אתה מדבר? אבל, מה עבורת? אם נשיקה פירושו חפצה, ששפתיים נגעו אחד בשני, אפשר לעשות וידאו ולהוכיח שהשפתיים של התינוק ממש נגעו בשפתיים של האמא. אבל אם נשיקה פירושו להרגיש את האוהב, אז האמא נתנה נשיקה, חד סטרי זה היה. אבל התינוק לא קיבל נשיקה, הוא לא היה פה, השפתיים שלו היו פה, הוא לא היה פה. מאיפה הגעתי לרעיון הזה של נשיקה? כתוב בשיר השירי. אותו מקום שכתוב, אני לדוידי ודוידי לי. כתוב שכנסת ישראל אומרת, ישוקני מנשיקו, מי זה כנסת ישראל? אנחנו. אני ואתה. אומרים לקדוש ברוך הוא, ישוקני מנשיקו ספיו. קיבלת פעם נשיקה מהקדוש ברוך הוא? כן, 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 כן. הנחת תפילין, הקדוש ברוך הוא, נשק לך את הקרקפת. האור שלו נשק אותך. אז הבן אדם אומר, אתה מדבר בצינות? למה לא הרגשתי? שבה יש עוד פסוק בשיר השירים. אני ישנו! אם אני ישנו, איך אני ארגיש? זה שהנחת תפילין זה נכון. זה שהאור אינסוף נשק אותך, זה גם נכון. למה אני לא מרגיש? אני שלי רדום, הוא לא פה פסוק. זה גם אנחנו נכנסים עכשיו לחודי שאלו, תמיד הסמל של חודי שאלו זה אני לדוידי ודוידי לי. מי ששאל אותי שאלה יפה, מעניין. כל השנה קוראים לו אבינו מלכנו. בפסח, אלו קוראים לו דוידי. דוידי זה חתני, אהובי. מה קרה דווקא באלו? כל השנה הוא לא אני לדוידי? אמרתם, לא. כל השנה זרועי לדוידי, קרקפתי לדוידי, ציציתי לדוידי ומשקופי לדוידי. אבל איפה אני? אני לא... אלו מבקשים מאיתנו לא להתחיל להיות דתי, באלו תתחיל להניח תפילין. תודה רבה, זה צריך גם בכיסלב. באלו אומרים, בואי נה, תרים קצת את עצמך. לא כל הזמן רק אליינים ירדו למטו. שיהיה אני לדוידי. איפה אני שלך? להרגיל, זה גם עבור של לקבל פני המלך. מי שלא יוצא לקראת המלך, המלך הגיע לשדה, אבל אני לא ראיתי אותו. אני צריך לרצות לבוא אליו, לראות אותו. מרוב דיבורים, שכחנו שהיה לנו סטירה, נייס ונשמע, ושמענו ועשינו. בואו תראו מה הפתרון של הסטירה.
איפה לחיים?
איך איך?
לחיים.
הוא הלך כבר. לא, אמרת, אמרת, לחיים.
על מים?
על מים חיים? כי איול תארג על אפיק עם מים, לא כתוב על אפיק עם וודקה. אז בואו נסיים את זה. ההסבר בסתירה הזאת בין נייס וניש ושמענו ועשינו, זה לא יקשי. בחויבס האיבורים, בחויבס הלבובס. בחויים הזעיבורים, הנה יש לכם פה טבלה מאוד שתוכל לעזור לכם. הטבלה בצד ימין. נייס ונשבה זה חויים הזעיבורים. איך זה עובד? המשכת אור אין סוף אובייקטיבית. עליונים ירדו למטה. איך מופעלת ההמשכה הזאת? על ידי מייסה טכני קבוע, על פי הוראות ההלכה. לא יכול להיות שאחד ימשיך את האור האלוקי על ידי תפילין עגולות, והשני על ידי מרובעות, והשלישי על ידי תפוחי אדמה. זה מייסה קבוע שכל היהודים עושים אותו דבר. עכשיו, הקדושה חודרת במקרה הזה רק בחפצה. מי זה החפצה? העיוור והחפץ שבהם נעשה את המצווה. בואו נעבור רגע לצד שמאל. ושומענו ועשינו, זה חובת הלבבות. מה שם המצווה? שם המצווה היא לא טכנית. תחושה אלוקית סובייקטיבית. אני מרגיש אבא, עירה. איך היא מובלת? על ידי הסבוננות והפנמה. על פי חושי המתבונן, זה בא להדגיש, א', זה עניין רוחני, לא טכני, וב', זה תלוי אישית בכל אחד ואחד. איך כתוב בהקדמה לתניה? כל אחד מסוער או משהו אחר, יש אחד שמסילס ישור אם מעורר אותו, השני רב נחמן מברסלב מעורר אותו, והשלישי דווקא תורס חבד מעורר אותו. לא כל אחד אותו דבר. עכשיו, במקרה הזה הקדוש, אם עשית את זה, זה מורגש לא בחפץ, בגברה. השכל שלו, הרגש שלו. אז נחזור עוד פעם. הראשון היה הקדוש ברוך הוא ישוקני מנשיק הספיו, והשני זה האדם ער והוא חש את הנשיקה. עד עכשיו זה מה שדיברנו. עכשיו, מה זה קשור לשני הפסוקים האלה? בואו נגיד לכם חידוש. כל מי שלמד פעם חומש יודע שהתורה שלנו חולקת לכמה ספרים. חמש? כמה? תראו, למה אני עושה ככה? ארבע ועוד אחד, זה לא חמש, זה ארבע ספורים הראשונים, ומשנה תורה הוא אקס. למה? אז בפשט כולם רואים, טוב, משנה תורה זה מוישה מפי עצמו יאמרו. עוד יש כאלה אומרים, זה משנה תורה, שם יש חזרה על מצוות. זה נכון. אבל יש עוד פרט מיוחד שעושה את משנה תורה חריג, וזה לא שמים לב כל כך. כל המצוות הטכניות, מה שקוראים חויבס העיבורים, מרוכזות בדלת ספורים הראשונים. יש גם מצוות מעשיות בדבורים, כמו השבע סביד, אבל זה חזרה. מה הדבר המיוחד במשנה תורה שהוא לא חזרה? לא שמים לב. זה כל החויבס הלבובס מרוכזות בספר דבורים. שמע ישראל ואהבתו, בחי רחופשיס, משיח, כל העניינים, כל הזמן כתוב אפילו דוף קובוי, כל העניינים. הייתי אומר בשפת חבד, הדלת ספורים הראשונים זה השולחן אור של מוישה רבינו, והספר דבורים זה התניה של מוישה רבינו, כמו הבר התניה שהיה לו שולחן אור ותניה. זאת אומרת, דלת ספורים הראשונים מראה לנו איך עליונים יורדים למטה במצוות הטכניות. ספר דבורים מראה לנו איך אני עולה אליו. עכשיו אתם מבינים פירוש חדש, מה זה מוישה מפי עצמו יאמרו. איך אמרת קודם? שאדם מצד עצמו יעלה. על מי אפשר להגיד מצד עצמו? על אדם שיש לו סובייקט. על האבן אפשר להגיד שהיא, עד עכשיו האלוקות קידש את האבן. עכשיו האבן תרגיש, מה תרגיש? יש להם מה להרגיש? אין לה אגו בכלל. אז מי זה תחתון עם ילמה? התחתון שאין תחתון למה את אומרת. זה אותו אחד שמסוגל לסרב, שהוא יבין והוא ירגיש, ואז הוא נדבק למעלה לקדוש.
מה מעלה של המלאכים? נעשה ונשמע.
מה?
שמעשה
נשמע זה מלאכי חדווה,
כן?
חי, מה?
פורי
חדווה,
מעשה, כמו המלאכים
משתמשים בזה, מגילה לדעת. הוא שואל, מה הרז הגדול שהמלאכים גילו? אני אגיד לך מה הרז הגדול. אני אגיד לך מה הרז הגדול. אתה עכשיו, הבאת לי רעיון. למה קוראים לזה רז? הוא לא אומר, מגילה רעיון זה, מגילה דין זה, רז. רז זה סוד. יש פשט, רמז, דרוש סוד. בתכליס הכוונה של הבריא יש הרבה דרגות. למה השם נתן תורה ומצוות? יש על פי פשט, על פי רמז, על פי דרוש. על פי סוד התכליס הוא, נשאב הקדוש ברוך הוא ליש לו דירה בתחתונים. למה? ככה. אדם בשכל שלו לא היה מגיע לזה. הוא היה אומר, הוא רוצה לעשות אותנו טובים יותר. הוא רצה שנרגיש דבר אלוקי, כל מיני רעיונות. אבל להגיד ככה, גם אם הוא יעשה בלי כוונה, זה שווה, כן?
מעל הסיבות.
זה רז שרק המלאכים גילו למשה. כוח הזה שיהודי מניח תפילין בלי שומר, נהיה מזה אורנסו. אבל זה לא מספיק. רוצים עכשיו להשלמת ה... עכשיו, אמרתי שזה יפרס לנו לכמה דברים. אם שואלים היום בן אדם אומר למישהו, הנה, אתה לומד חסידות? צריך חסידות. הוא אומר לך, מה זה חסידות? לא מבין מה אתה מדבר. מה זה חסידות? יש גם כל מיני ספרים. מה מיוחד בחסידות? יהדות, נו. מה זה חסידות? התשובה עכשיו היא מוגדרת מאוד. כל ספרי הניגלה, מה שנקרא הלוכה, עוסקים בעליונים ירדו למטו. זאת אומרת, איך מפעילים את הכפתור הזה שמוריד את האנרגיה האלוקית למטה. מה שאין כחסידות, זה התורה שמלמדת אותי איך אני מרים את השכל להכיר אלוקות ואת הרגש להרגיש אלוקות. הגדרות ברורות. למשל, אם אני רוצה להגדיר את המוסר ככה, יהיה קשה לי להגדיר את זה. למה? כי מוסר לא מדבר על ידיעת השם. אני נשאר ממונה. כלומר, הדעה, לא בדרך כלל להתחיל איתו. שמה גיהנום, אתה יודע. אז מקסימום, אדם מרגיש 70 שנה פה אני דפוק, אבל צוחק ושצוחק אחרון. אבל הוא לא נהיה הרגיש יותר. שאין כן תורת החסידות מלמד את האדם מה לח... איך מאמינים, מה להאמין. לא רק שיש בוידה שלהם, זה גם הנוצרי מאמין, המוסלמי. מה לכל האמין, סיב עם כל האמין, הוכחות על מציאות הבורא, איך יכול להיות שבלי הבורא לא יהיה שום דבר, להבין את זה. ואז בא והשיבות האלה בבריך. ומעניין, מישהו שאל אותי גם כן. מה, אתה רוצה להגיד שרק החבנניקים יש להם רגש אבא ואירה? ומי שלא לומד חסידות אין לו אבא ואירה? אפשר להגיד כזה דבר? חס ושלום. אז איך אתה אומר שרק החסידות מביאה אבא ואירה? התשובה היא מאוד מעניינת. כשיהודי בא ואומר, יש לי אבא ואירה, לא למדתי אף מילה חסידות, יש לי אבא, אני מאמין לו. אבל שואל אותו, אבא, מי אצלך אוהב את השם? מי? נו מה, אין לי נשמה? אה? הנשמה אוהבת את זה. נו, בטח, נשמה שתאהב את השם, בוא נימד את השם הלוקח, ושבן אוהב את האבא. זה נקרא קיום מצווה אבא זסרואל? אחד יגיד לו, יש לך אבא זסרואל? בטח. אני אוהב את הילדים שלי, את אבא שלי. הוא אוהב, אי אפשר להגיד שלא, אבל זה לא מצווה. אבל אם אני אוהב את הזר, שלא מכיר אותו, אוהב אותו כי הוא יהודי, כי הבנתי מה זה יהודי. אהבה צריכה להיות בנפש השוב העניין של דיר בתחתונים. הנפש הבאמית, זה שבבייסמנט שהוא יואב. זה בא רק על ידי חסידות. זה ההבדל בין הלוכה וחסידות. עכשיו על פי זה יובן גם מה ההבדל בין רב לרבי. מי שהיה אצל הרבי זה ברור לו, כן? זה באינסטינקט, אבל לא תמיד הוא יודע להסביר את זה לזולת. אנשים לא מבינים, מה אתה? באמת, הוא איש יפה הרבי. אבל יש הרבה רבנים נחמדים. מה המיוחד? שיודע ללמוד? יש עוד שיודעים ללמוד. הוא יודע יותר, אז אם ככה זה כבר נהיה עניין יחסי, יש רבי 13 ויש רבי... אבל רבי זה משהו מיוחד. אמר, רק הוספתי לו יוד, אני אקרא גם לראש הכולל שלי, רבי וגמרנו. אבל לפי זה מאוד מאוד מובן. רב זה דבר מאוד חשוב. רב הוא יהודי שיודע את כל הטכנולוגיה, איך מפעילים את הכפתורים של עליון עם ירדו למטה. איך צריך להיות הלולב, ואיך צריך להיות ההודוס, ואיך צריך להיות המזוזה. למשל, אם מישהו יבוא לרב, לרב, עם מזוזה, ישאל אותו, כבוד הרב, המזוזה הזאת כשרה או לא? לא מתאים שהרב יגיד, רק רגע, אני רוצה לראות אם אתה נשום את האצילס, נשום את הבריאה. אתה חוסי זה לדבר. לא משנה, אני שאלתי אותך עם המזוזה, כשרה, המזוזה חפץ. אני בא עם טרזיסטור לחנות אלקטרוניקה, זה לא עובד, מה? יש לך חוש במוסיקה? מה יפקים, הנה? יש פה איזה חוט שצריכים להלחים אותו, תלחים אותו, יעבוד. לא תלחים אותו, לא יעבוד. במזוזה, אם מנותק שם איזשהו אות, אז גם לאדיש החרדי זה לא קשר. ואם המזוזה היא שלמה, אז גם לקיבוץ זה מביא אורנסון. אז לכן אין טעם שהרב יקנה, לכן הרב לא אמור להיות אחד שמביאים בנשמות. הוא צריך להבין בחפצים, בהלכות. אבל הרבי לא באים לשאול אותו הלכות. כששאלו את הרבי הלכה, אז הוא היה אומר, סייע עצם רב מוירו אירוע. זה לא תפקיד שלו. מה כן באים לרבי לשאול? היה לי פעם אחד שהתקרב... אוניברסיטה, כשהוא נהיה נלהב כזה, אז הוא אומר, עכשיו אני מבין מה זה רבי, הוא אומר, אתה בא אליו, אתה אומר לו, רע, בי, יש בי רע, איך אני מוציא את זה ממני? זה הרב לא יכול להגיד לך. תבוא לרב, תגיד לו, בתפילה יש לי מחשבות זרות. אין לי אהבת השם, מה הוא יכול להגיד לך? בשולחן ערוך לא כתוב על זה, מקסימום יגיד, גם אני סובל בזה. רבי, אתה בא ואומר, איך אני מרים את השכל שלי להבין אלוקות? הנה, יש לך מאמרים שם. ואיך אני עושה שהלב ירגיש אלוקות? זה נקרא... אז לכן יוצא שדיברנו על מעל למטה, למטה למעלה. חודש ניסן, מהו הפסוק? דודי לי...
אני ודודי ודודי.
או, זה באלול. בניסן זה דודי לי... זה יכול להיות מצב שדוידי לי, אבל אני לא. כן? אבל אם אתה רוצה שיהיה חידוש אלול, אז קודם, או, אז למה קודם ושומענו? זה החידוש הכי גדול. למה קודם ושומענו? כי במצווה סעילה שהן טכניות, למה אתה צריך להבין איך זה עובד? אתה צריך להבין מה עושים, לחוץ על הכפתור. רגע, אבל לא הבנתי את התהליכים האלקטרוניים. אתה רוצה לעמוד עכשיו חושך, אתה רוצה לעמוד עד שתבין את התהליך האלקטרוני? בינתיים יעבור הלילה. תלחץ על הכפתור, מה אכפת לך? אחרי זה לא אכפת לי שתלמד, אחרי זה. הרי האור יהיה לא מזה שהבנת את האלקטרוניקה. האור יהיה מהכפתור. אז נייסי, זה העיקר. אחרי זה תשמע. אבא שמגיעים למצווה הרוחניס של אבא זה השם. בוא נעשה תרגיל כזה. נגיד שאתם כיתה, ואני נכנס ואומרים, חבר'ה, נכון? אצלנו נייסי ונשמע. אני הולך להגיד לכם פקודה, אתם מוכנים לעשות את זה בלי לשאול כלום? כן. כולם ללבוש כיפה. כולם לעמוד. הבא יהיה אם המורה ייכנס ויגיד, עכשיו כולנו נעשה ביחד מצווה, אבל תשאלו אותי שום שאלות. כן. 3-4 ואהבת את השם אלוקיך. נו, חבר'ה, תתחילו לאהוב. אמרו, איך אוהבים? יש כזה כפתור, לוחצים, איך אוהבים? אמרנו שלא שואלים. איך אני יכול לאהוב בלי... מה אומר הרמב״ם, איך אוהבים? כיצד? חיסבוינן, האודו, ממייסו, וברו, ונפלואים, מיד... אז זאת אומרת, פה אי אפשר להגיע למצווה של בלב, חיים הזלבובה, ספר דבורים. חיים הזלבובה, בלי קודם ושמענו. להבין. כשאני מבין, אז זה ירד לעשי שבלב. הסינו של ספר דבורים הוא הסינו של מצווה חיים הזלבובה. אז יצא שבדלת צבור ומראשונים השיטי נייסה ונשמה. למה? כי העיקר שם זה המייסה, ואתה כן מבין את הכוונס, לא מבין, האור לא נוצר מהכוונס, זה נוצר רק מהמייסה. מה שאין כבאותם המצוות שהם חייב עשה לבובס, שם לא יכול להיות להגיע ללב, בלי התבוננוס קודם, אז קודם צריך להיות, ושמענו. לסיום, אני רוצה להוכיח, הרי קודם היה מישהו שניסה להגיד, אולי בכלל כל הפלפול מיותר, זה שני צדדים של אותה מטבע. העליונים ירדו למטה, ממילא התחתונים התקדשו. הוכחה ברורה שזה לא ככה. מעניין, לא קראנו, כשקראתי את המדרש, לא קראתי את הסוף. כשהוא אמר, העליונים ירדו למטה, התחתונים יעלו למעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש דוגמה אישית פה. אני המתחיל. וירד הוויה על הר סיני. זה מה זה היה? עליונים למטה או תחתונים למעלה? עליונים. ואיפה תחתונים עלו למעלה? אז הוא אומר, ואל משה אמר, עלה אל השם. עכשיו נשאר אתכם פשט בחומש. באיזה תאריך היה וירד הוויה על הר סיני? באיזה תאריך היה ואל משה אמר, עלה אל ההר? למחרת. למחרת. אז לא יכול להגיד שזה אותו דבר בשני הצדדים. שני מסלולים שונים. תראו איזה מדהים זה. בזמן מתן תורה כתוב, ירד, הוריד את השמיים העליונים, קינום למטה. הגיע עד למטה. איפה למטה? שור לא גאה, ציפור לא צייץ, אפילו האבן של הר סיני העלתה אש. וירד השם על הר סיני. אז זה על, ומי עמד למרגלות הר סיני? בני אדם. נו כמה זה כבר, זה לא הר גבוה. ירדת כל כך הרבה, את תרד עליהם בתוכם, תיכנס בתוכם. לא, 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 לא. אני לא נכנס בתוך הבייסמנט. אני יורד עד הדיימן. עכשיו אתם כגברה, אתם עכשיו תעלו אליי. ואז יהיה החיבור המושלם. איפה זה יתבטא? ואל משה אמר עלי אל העם, אז מי ששאל אותי, אז למה לא כתוב? ואל העם אמר תעלו. כי הנושא של מצווס מייסיס, אפשר לתת פקודה. כולם ביחד, אומש ורבו. 600 אלף צועקים אומש ורבו. אבל אם אתה רוצה שהתחתן יאללה למיילו, להגיע לאב ועיר, זה לא פשוט. ומקבלים מה אמרנו לפני רגע, מה מקבלים את זה? לא מרב, אלא רבי. אז לכן אומר, אל מוישה אמר עליה, הוא יכול לעלות, ומי שקשור אליו, הרי על פי חסידס, מוישה הוא לא רק ראשון בין שווים. זאת אומרת, יש הרבה יהודים, ויש אחד שהוא הכי גאון. הוא הראש של כל בני ישראל. יש ביטוי בגמרא, גופה בתא רישא אזיל. מה ראשי תיבות? גופה בתא רישא אזיל גברה. אם אתה רוצה שהגברה יעלה, צריך להיות קשור לראש. אז עולה למעלה. עד כאן לעניין הזה, ונסיים בעניין של גאולה, משיח. כל היושבים פה זוכרים ויודעים שהרבי בשנים האחרונות דיבר המון על העניין של משיח, והוא אמר שהכל כבר נגמר, שחסכו את הכפתורים, מסתיימה עבודת הבירורים, ככה הוא אמר. אתם יודעים מה זה עבודת הבירורים, כן? לוקחים חפצים ומבררים אותם לקדושה. כל עבודת הבירורים מסתיימה. אז מה נותר עכשיו? לא נותר אלא לפקוח את העיניים. והלכתי ממשפיע למשפיע וניסיתי לחור מה זה לפקוח את העיניים. אם זה הדבר האחרון שצריכים לעשות, בוא נעשה אותו. מה זה לפקוח את העיניים? אנשים לא יודעים מה זה. אם הקבלה כפשוט, נו, הנה פקחתי, אני לא רואה. למשל, יש פה דבר הווי בתוך הזה. אני יודע, אבל אני לא רואה. אומרים, מה בו יד? תפתח את העיניים, תראה. מה, אתה עושה צחוק ממני? לא רואה, אני לא יכול לראות. אז למה הוא מתכוון לפקוח את העיניים? אז יש כאלה שלמדו את זה בצורה קיצונית. מה, אתה לא רואה שמשיח פה? הוא פה, אתה תפתח את העיניים, תראה שהוא פה. זאת אומרת, מה זה לפתוח את העיניים? להאמין במה שלא רואים? ודאי שלא. מה הוא התכוון? לפי זה מה שלמדנו היום, יהיה לי רעיון מאוד מעניין. עכשיו, יש פה חדר, יש פה אנשים, יש פה כל העוגיות, שולחנות, הכל יש פה, חפץ. עכשיו, אם אני סגרתי את העיניים, גבי זה לא קיים. העיניים מביאים את האובייקט לתוך הסובייקט. אם אני סוגר את העיניים, הכל ישנו פה. אבל אני לא חש את זה. כוח את העיניים פירוש, עד היום עסקנו כל הזמן מבצעים, 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 ובאמת עשינו 42 שנה הרבה בכל העולם, אין פינה ואין חור בעולם, אין יהודי בעולם שיגיד לך שהוא לא קיבל איזה מטבע מהרבה, הוא היה ביחיד וזה זה. אין דקל בעולם שלא עשו ממנו לולבים, ולא מקום שאין שם בית חבד או מקווה או משהו. אז ביררנו את כל היקום. אז מה חסר? שהתינוק יתעורר משנתו. כוח את העיניים פה שאני אתחיל להרגיש את זה. וזה עבודה נוספת שצריך לעשות. אז בזה צריכים להתמקד. זה מה שיביא את החיבור של יוינים ותחתוינים. עד אז, אז מלמעלה היה הנשיקה. וביררנו את כל הבירורים. אני זוכר שזה היה במלחמת המפרץ. מישהו זוכר מזה?
כן.
נגד מי לחמו אז?
סדאם חוסן.
סדאם חוסן, כולם היו סדאם חוסן. עכשיו, מי שזוכר את זה, אמריקה היא מדינה מאוד עוצמתית. הביאה מיליונים טונות של TNT, של חומר נפץ. הרסה את עיראק, מחקה, טוסים, טנקים, בונקרים. שממה עשה שם, והיא לא ניצחה. למה? כי כל זה היה חפצה. דרך אגב, זה מה שצהל עושה בעזה. הוא הורס חפצות. זה לא מצחיק. הגברה, שהוא יוצא, זה לא נוגע בו. סדאם חוסן היה באיזה בונקר, הרוע הזה, כל זמן שהוא חי, אתה יכול להרוס את כל הבונקרים, מחר זה יהיה מחדש. בוא, בוא, פגעת? לא? לא ניצחת. זה מה שאומר לנו, הפצצנו את כל העולם עם אור אלוקי, הכל מפוצץ באלוקות. אבל יש איזה ריגוש אחד, בלתי חדיר, שרק אני מלמטה יכול בפעולת קומנדו לפוצץ אותו. זה האני שנפש הבאה, זה על ידי לימוד חסידות, עברית עשה תפילה, ואז אם נעשה את זה לעצמנו וגם לזולתנו, גם זה מבצע. רבי גם פעמים דיבר שהאדמור האמצעי אמר שאם חבדניק, כלומר אם חוסיד, לא חושב כל יום לפני התפילה לסבוננוס בייחוד האילו ובייחוד את התואר, הוא נקרא קרקפתא דלומנח תפילין ברוכניס. יש גם מבצע תפילין ברוכניס. לבוא ליהודי להניח לו את הרוכניס בתוך השכל. לא רק את הקוביות בתוך הקרקפת, גם את הרוכניס בתוך הספר. ועל ידי חיבור שתי העבודות האלה ביחד, אז יהיה אני לדוידי ודוידי לי בגאולה האמיתית והשלמה.